טוב, אז זהו, נושא שאנחנו, שאני רוצה לעסוק בו, מתחיל מהפרשה שלנו. הפרשה שלנו כתוב על הנושא של גיד הנשה. הפסוק הוא על כן, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. תודה. וסביב הנושא הזה יש מחלוקת מאוד מעניינת שתכף נראה אותה, בשאלה איך הבנתם עד היום? האם תכלס באמת יעקב אבינו נאסר לו גיד הנשה? זאת אומרת, מי הרגע שזה קרה שם עם המלאך? כן, היה שם את המלאך הזה, את השר של, זוכרים את הסיפור? כן, יש שם את השר של עשיו, זה סוג של מלאך כזה, והוא, יעקב נאבק איתו, ואז הוא נוגע לו בכף הירך, ואז כתוב, על כן לא יוכלו בני ישראל גיד הנשה. אז מה הכוונה? שמי אותו רגע לא אכלו את גיד הנשה? או שבעתיד, מה, איך אתם מבינים, בפשט? מה? מאותו רגע, כתוב, לכאורה מאותו רגע, על כן לא יוכלו לנסות להגיד אנשה, כאילו מאותו רגע, ועד היום, לא אוכלים את גיד הנשה. אבל, לא כולם הסבירו ככה. מה ההסבר האחר? מה האפשרות האחרת? זאת אומרת, מתי נאסר גיד הנשה באמת? מתן תורה. הוא נאסר במתן תורה, אבל איפה כתבו את זה בתורה? בפרשה שלנו. אבל לא שזה באמת התחיל פה ומעכשיו הם באמת לא אכלו את גיד הנשה. גיד הנשה נאסר במתן תורה. כשמשה רבנו כותב את התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, את האיסור של גיד הנשה, תכתוב אותו פה. אבל לא שזה באמת מתחיל פה. עכשיו, למחלוקת הזאת, כמו שאתם רואים אותה, יש השלכות מאוד מאוד עמוקות על תפיסה שלמה לגבי כל הנושא של המצוות שהיו בזמן האבות. מה היה, והאם יש לזה, איזשהו השלכה ותוקף עד ימינו. אז קודם כל אני רוצה ברשותכם לראות את המחלוקת שראינו עכשיו, אני קודם כל רוצה שנראה אותה בפנים. לאחר מכן אנחנו נעסוק זה מחלוקת בין רש"י לרמב״ם, נעסוק ברמב״ם בנפרד ובשיטה של רש"י בנפרד, ננסה להבין את העומק של כל אחת מהשיטות הללו. אז תראו במקור הראשון, כתוב ככה, המשנה בחולין כתוב ככה, נוהג בתורה ואינו נוהג בתמאה. רבי יהודה אומר, אף בתמאה. על מה זה מדבר? על איזה איסור? גיד הנשה. הפרק הזה נקרא פרק גיד הנשה, זה פרק שביעי בחולין, ופה יש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה. רבי יהודה אומר שגיד הנשה הוא נוהג, כלומר, הוא אסור רק מבהמה טהורה, אבל אם אתה אוכל גיד הנשה של בהמה טמאה, אז אתה לא לוקה על זה. זאת אומרת, אם אדם יאכל גיד הנשה של בהמה טמאה, זה לא יאסר לו. רבי יהודה אומר, אף בטמאה. כלומר, גם אם הוא אוכל גיד הנשה של בהמה טמאה, הוא חייב עליו.
איפה זה גיד הנשה?
גיד הנשה זה על כף הירך. כלומר, תצוגה. זה בעצם משהו שהולך פה. זה המקום של גיד הנשה, כמובן בבהמה, אבל זה באדם, כן? גם באדם. כיוון שגיד הנשה נפגע אצל יעקב במאבק עם המלאך, אבל כן נאסר לאכול גיד הנשה בכלל. כמובן, גידל השן של אדם אנחנו גם ככה כמובן לא אוכלים, אבל בהמה טהורה שאנחנו אוכלים אותה, יש, אתם יודעים שיש תפקיד שנקרא מנקר. שמעתם פעם על תפקיד כזה? על האדם שזה העבודה שלו? כן. מנקר. מנקר זה האדם שהתפקיד שלו זה להוציא את הגידים. כי זה לא הגיד היחיד שאסור באכילה. יש עוד גידים שאסורים באכילה, אבל גיד הנשה הוא המפורסם מכולם, בגלל כמובן, בגלל הסיפור הזה. אז אחרי ששוחטים בהמה, יש אדם שתפקידו זה לשלוף את הגידים, להוציא אותם, כדי שלא יאכלו אותם, שלא יישארו בתוך הבשר ולא יאכלו אותם. אז זה גיד הנשה. אז זאת המחלוקת. אז אמר רבי יהודה, הוא רוצה לחזק את השיטה שלו, והוא אומר, והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה טמאה מותרת להם. כן? אומר רבי יהודה, מאיפה אני יודע שגיד הנשה נוהג גם בבהמה טמאה? מה? כן, אבל זה לא משהו, אמרו להיכנס לתיבה על שם העתיד, על שם העתיד, אז התורה מספרת שמי שנכנס לתיבה, זה היה החיות, שהם יהיו בעתיד טהורות, אבל זה לא משהו שנאסר.
אחרי היציאה מהתיבה שמותר לאכול, כאילו את
הבשר. כן, אבל גם זה לא נאמר בצורה של, זה לא משבע מצו בני נוח, נגיד, יש שבע מצו בני נוח, זה לא נמצא בשבע מצו בני נוח, והעניין של בעלי חיים טמאים וטהורים. זאת אומרת, עד מתן תורה לא היה את החילוק בין, עד מתן תורה לא היה חילוק בין בהמות טהורות לבהמות טמאות. אז אומר רבי יהודה, אם לא היה חילוק, וכתוב שם שבני ישראל לא יכולו להתגיד הנשה, אז זאת אומרת שזה כולל גם מה? גם בהמה טמאה, כי לא היה חילוק בכלל בין בהמה טהורה לטמאה. אז אם כתוב שבני יעקב לא אוכלים יותר את גיד הנשה, זאת אומרת של כל הבהמות. ואז עונים לו רבנן, תנא קמא, אמרו לו, כן חכמים, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. זה משפט משמעותי מאוד פה בעניין, משפט מפתח, כי השאלה היא מה התכוונו חכמים, כשהם אמרו לו, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. על התשובה הזאת של חכמים, יש מחלוקת בין רש"י לרמב״ם. תראו את רש"י, אמרו לו, פסוק זה שהשזירו עליו, בסיני נאמר, ועד סיני לא הוזרו, אלא שנכתב במקומו לאחר שנאמר בסיני, וכתב וסידר משה את התורה, כתב המקרא הזה על המעשה, על כן הוזרו בני ישראל אחרי כן, שלא יאכלו את גיד הנשה. אז שימו לב איך רש"י מסביר. רש"י אומר, בכלל זה לא קרה עכשיו. זאת אומרת, הסיפור במהלך קרה, אבל האיסור לא קורה עכשיו. האיסור נאמר להם במעמד הר סיני. כשכתבו את התורה בהר סיני, אז אמרו להם, כמו שאמרנו קודם, לכתוב את הפסוק הזה, משה רבנו כתב את הפסוק הזה, בעצם הוא אומר ככה, על כן בעתיד לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה, בגלל מה שקרה פה, עכשיו, אבל הציווי יהיה בעתיד, לא עכשיו. ככה מסביר רש"י. תכף נראה את המשמעות של הדברים של רש"י. מי לא מסביר ככה? הרמב״ם. הרמב״ם, כן, ואז ממילא חכמים עונים לרבי יהודה, כן, בוא נחזור רגע למשנה, אומרים חכמים לרבי יהודה, מה אתה חושב שבאמת זה נאסר אז? לא, מה פתאום, זה בסיני בכלל נאסר. כשזה נאסר בסיני, כבר היה חילוק בין בעלי טמאים לטהורים? עדיין שהיה. ניתנה תורה, היה חילוק בין בעלי טמאים לטהורים, וגיד הנשה, אמרו חכמים, נאסר רק לבהמה טהורה, לבהמה טמאה, כבר אסור לאכול אותה ממילא, אז ממילא אסור לאכול אותה, אז גם, אגב, לפי רבי יהודה, מי שיאכל בהמה טמאה, ילקה 80. זה יהיה המחלוקת. הרי מי שאוכל בהמה טמאה, לוקח 40, כי אסור לאכול, אבל לפי רבי יהודה, אם הוא אוכל גיד הנשה שבהמה טמאה, אז הוא ילקה פעמיים. פעם אחת הוא ילקה בגלל בהמה טמאה, פעם השנייה הוא ילקה על הגיד. אז הוא לוקה בעצם פעמיים. אומר הרמב״ם, שימו לב לדברים של הרמב״ם, זה רמב״ם מאוד מפורסם, מאוד מאוד חשוב להכיר אותו, והוא אומר ככה, על המשנה הזאת, שים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו. והוא אומרם, מסיני נאסר, והוא, שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת אלא מפני ציווי השם על ידי משה, לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו. דוגמה לכך, אין אנו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שנצטווה בסיני, שישאר עבר מן החי אסור. וכן, אין אנו מלאים בגלל שאברהם מל את עצמו באנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה, להימול כמו שמל אברהם אבינו עליו השלום. וכן גיד אנשי, אין אנו נמשכים בו אחר איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבנו. הלא תראה, אומרם, 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני, וכל אלה מכלל המצוות. מה סובר הרמב״ם?
למה אבל כאילו הוא אומר שרק ממשה יש תוקף למצוות?
מבחינתנו.
כאילו הברית זה מעמד שהיה עם אברהם, כאילו זה משהו...
אז לא. אם אתה שואל למה, אני אקדים טיפה את המאוחר, אבל כיוון שאתה שואל עכשיו, לפי הרמב״ם, עד שאין כלל ישראל, אין תוקף. כלומר, מה שמחייב זה מעמד הר סיני, כי שם עם ישראל היה כולו. כשיש לך מעמד שכל עם ישראל כולו נמצא, אז זה מחייב. כשיש לך משהו שהוא עם פרטים, עם כאילו אנשים פרטים, אפילו שהם יהיו מאוד גדולים כמו האבות, הם עדיין פרטים, והם לא, זה לא משהו שיכול לחייב לדורות קדימה את כל את כל עם ישראל לדורותיו. אבל מעמד הר סיני, כל עם ישראל היה שם.
אז למה צריך לתת את הציווי לאבות?
שאלה טובה. שאלה טובה, והשאלה אם בכלל היה ציווי. היה ציווי?
לא יודע.
הוא שואל מצוין.
לא
היה ציווי?
לא, הוא לא היה ציווי.
מה?
לא היה עושה ברית מילה מעצמו.
רגע, בוא, מצוין. הוא לא היה עושה ברית מילה מעצמו. גיד אנשי, היה ציווי?
לא.
אני חושב
מה
מילה קלית
כזאתי. יש הבדל בין מה שהרמב"ם אומר, בין שתי מצוות הראשונות, הברית מילה והעבר מן החי, לבין גיד אנשי.
שימו לב שרק על ברית מילה, הוא אומר בפורש את המילוי, את הביטוי, משה ציווה, למול כמו שהצטווה אברהם אבינו. וכל שאר הדברים לא כתוב שהצטווה. אז מה זה אומר? שמה היה?
שזה לא
הצטווה,
זה רק
מעכשיו
מסיני. לא.
שלא נצטווה זה אז. חוץ מעמדת התורה.
לא.
חוץ מעברית מילה, אין לכל השאר הדברים. בסיס
עד מעמד סיני. למה עשו את זה? לא. הרמב״ם בפירוש אומר, אנחנו לא עושים היום בגלל מה שיעקב אבינו עשה. אז לפי הרמב״ם, יעקב אבינו כבר לא אכל גיד אנשי. אבל הוא לא אכל כי הוא הצטווה, או לא אכל כי... הלכת יותר מדי גדול. מאוד פשוט.
זה היה טבעי
בשביל. עשה את זה מעצמו. יעקב אבינו, אחרי הסיפור עם המלאך, תכף אני אראה לכם את זה ברמב"ם בפירוש כתוב בהלכות מלאכים, אבל בגלל ששאלת, זה טוב ששאלת. כי אתה אומר, אז למה בכלל להצטוות אם בכלל אין לזה משמעות? אז באמת לפי הרמב"ם, חוץ עם ברית מילה, באמת לא היה ציווי. הם פשוט עשו את זה מעצמם. על ברית מילה זה שאלה טובה. ברית מילה, בכל זאת היה ציווי, כנראה שיש פה עניין מיוחד שהיה צריך כבר מאברהם אבינו לצוות הברית המילה, למרות שבינתיים זה חייב רק את אברהם אבינו, ולא, וזה לא יחייב, אם לא היה מעמד הר סיני, זה לא היה מחייב את הצאצאיו, אלא רק אותו עצמו. אבל בשאר הדברים, תשימו איך כתוב, על כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשי, אשר הקף הערך עד היום הזה. זאת אומרת, יעקב אבינו לא אכל את גיד אנשי. וזה באמת כבר התחיל מזמן יעקב אבינו זה התחיל. אבל אומר הרמב״ם, זה לא משנה. כי אפילו שזה התחיל אז, ועקרונית אפילו אם היה ציווי על זה, לפי הרמב״ם לא היה לזה תוקף עד מתי? לפי הרמב״ם, מה שכתוב במשנה, בסיני נאסר, הוא היה שם, איך עושים, איך קוראים לזה היום, מרקר? הוא היה שם מרקר, בסיני נאסר. אלא שנכתב במקומו, לא שסתם כתבו את זה שם, לפי רש"י, זה נאסר בסיני, ובכלל, יעקב אבינו, בכלל לא היה לו את הסיפור הזה שגיד אנשי. זה הכל היה בסיני, אלא שכתבו את זה בתורה, סיפרו לנו שבסיני נאסר בגלל מה שהיה אז עם המלאך. לפי הרמב״ם לא, לפי הרמב״ם באמת ברגע שזה קרה, הפסיקו לאכול גיד אנשי. ובכל זאת, אין לזה שום תוקף. ומאיפה יהיה התוקף? מסיני. יוצא, אני אסכם רגע, ואני תכף יחזור לזה, אבל זה חשוב. יוצא ככה, שמרש"י משמע, שאילו יעקב אבינו היה מצטווה באמת לא לאכול את גיד אנשי. אז מה? למה רש"י חייב להגיד, למה רש"י מדגיש, לא, לא, בסיני, הכל נאמר בסיני, יעקב אבינו בכלל לא הצטווה גיד אנשי, לא אכל גיד אנשי, לא היה לו את זה בכלל. משמע לפי רש"י שאם כן היה, אז כבר היה לזה תוקף. שימו לב, לפי הרמב״ם, אפילו שהוא הצטווה, ואפילו שהוא לא אכל את גיד אנשי, אין לזה שום תוקף, זה לא משנה. לפי רש"י, אם הוא היה מצטווה, זה כבר היה לזה תוקף. לכן רש"י מקפיד להסביר שזה בכלל לא היה. פשוט הכל נכתב, הכל בסיני, כל הסיפור היה בסיני, ובסדר התורה פשוט כתבו את זה.
איך הוא מסביר את ברית מילה שזה נצטווה
עזבה? לא, תכף נראה. זה לא רק רש"י, זה שיטה שנמצאת בגאונים, וגם רש"י סובר ככה, שיש תוקף למצוות מזמן האבות. זאת אומרת, אם אני מסכם כרגע, אמרתי, נסכם, נדבר קצת על הרמב״ם וקצת על רש"י, ואז נראה את עומק המחלוקת ביניהם. אבל קודם כל נגדיר עכשיו את עומק המחלוקת. עומק המחלוקת ביניהם, שהיא מחלוקת בין הרמב״ם לא רק מול רש"י, אלא גם מול אחרים, זה בשאלה האם למצוות שעשו האבות, הצטוו האבות או עשו האבות, האם יש להם תוקף לעתיד, או שמא אין להם שום תוקף. לפי הרמב״ם אין להם שום תוקף. רק מעמד הר סיני הוא המעמד היחיד שמחייב את עם ישראל לדורותיו בקיום מצוות. לפי רש"י והגאונים, אכן מה שעשו האבות יש לו תוקף, והוא ממשיך והולך גם אחרי מעמד הר סיני לאורך כל הדורות. כן.
ישראל, נכון? הם כאילו עושים את עם ישראל.
כן.
אז הם בעצם נחשבים סוג של עם ישראל. אולי לא ציבור שלם
שם
ישראל, אבל יש ציבור שלם בתוכם.
מצוין. אז אתה עכשיו נקרא לזה מחזק את השיטה של רש"י. ואני רוצה להסביר את שתי השיטות. אני רוצה עוד כמה דקות להסביר את שתי השיטות. אבל לפני שאני אחזור להבין את עומק המחלוקת בין רמב״ם לרש"י וקצת להעמיק בכלל בנושא הזה של באמת של ה... מה היה אצל האבות מבחינת קיום המצוות, מה המשמעות של הקיום מצוות שלהם. לפני כן אני רוצה רק קצת להעמיק טיפה יותר את שיטת הרמב״ם וקצת את רש"י. אז מבחינת הרמב״ם תראו דבר, קודם כל תראו דבר מעניין. במקור 5 אומר הרמב״ם ככה: על 6 דברים נצטווה אדם הראשון, חוט מלאכים, על עבודה זרה ועל ברכת השם, כן, ברכת השם זה כמובן בלשון סגינה, אוקיי? ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים. דינים זה להקים מערכת משפט. אף הפי שכולם הם קבלה בידינו ממשה רבינו, והדעת נוטה להם, כלומר זה דברים הגיוניים, מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה. מי? אדם הראשון. אוסיף לנוח עבר מן החי, שנאמר אך בשר בנפשו דומו לא תאכלו. נמצאו 7 מצוות. וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק יפריש מעשר, והוסיף תפילה אחרת לפנות היום. איזה תפילה זאת? כמובן, ויעקב הוסיף גיד אנשי, והתפלל ערבית, ובמצרים נצטווה אמרם במצוות יתרות, עד שבא משה רבנו, ונשלמה תורה על ידו. אז קודם כל, הוכחה למה שאמרתי קודם. שבע מצוות בני נוח, אדם הראשון ונוח הצטוו, נגמר שבע מצוות בני נוח. ברית מילה, אברהם אבינו הצטווה. שמתם לב לסגנון של הרמב״ם בהמשך, איך הוא אומר? הוא לא אומר הצטווה. הוסיף. אברהם זה התפלל, זה התפלל עוד מנחה. יעקב הוסיף גיד אנשי מעצמו. ומשמע שמאז זה מחזק את מה שראינו. לפי הרמב״ם, יעקב אבינו כבר לא אכל גיד אנשי מעצמו. הוסיף, הוסיף, הוסיף. אגב, מה זה במצרים? אמרם נצטווה במצוות יתרות. יש לכם רעיון אולי איזה מצווה אמרם נצטווה? מה? יפה. אז חתונה, זאת אומרת, הוא גירש, הרי הדבר היחיד שמפורש בתורה זה זה. כי המפרשים פה מתלבטים, איזה מצוות אמרם קיים? מצוות נוספות, אנחנו לא יודעים. אז יש אומרים שכתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אז מפרשים חז"ל אומרים שם, מה הסיפור? הסיפור שהוא גירש אותה, ואז כן, מרים, הבת שלו, אמרה לו, מה, הגזרה שלך יותר גרועה מפרו, ואז הוא החזיר אותה. אז אין בעיה להחזיר גרושתו אם היא לא נישאה למישהו אחר. כן. האיסור להחזיר גרושתו זה רק אם היא התחתנה עם מישהו אחר, אבל פה היא לא התחתנה עם מישהו אחר, מותר להחזיר את גרושתו. וויקח זה לשון כיחה. זה כמו כי ייקח איש אישה, כי ייקח איש אישה זה מצוות נישואין. אז הוא קיים? מה?
עם זה לשון כיחה,
כיחה. כיחה, כיחה, ששדה אפרון, בדיוק, משם לומדים קידושין. אז פה כתוב וילך ויקח, אז ויקח זה קידושין. אז יש אומרים שזה זה כנראה לפחות מצווה אחת שאנחנו יודעים עליה, שכבר אמרם נצטווה. אמנם הרמב״ם אומר מצוות יתרות, אז משמע שצריך לחפש עוד. אבל מה?
וגם לעשות את הגרושה.
וגם?
להחזיר
גרושתו. לא, בסדר, זה מותר, זה לא עבר פה, זה לא...
זה מצווה, אבל...
מצווה להחזיר גרושתו.
אתה אומר מצווה להחזיר גרושתו. טוב, יכול להיות, לא יודע אם זה מצווה, זה לא מצווה תעשה, זה... זה משהו יותר בהנהגה מאשר במצווה. אז יש מקום, אבל לא משנה, זה סוגריים. על כל פנים, עכשיו, מה הבעיה ברמב״ם? יש מילה אחת שהיא לכאורה סותרת את הרמב״ם שראינו קודם. כי הרמב״ם אומר, שימו לב שהרמב״ם אומר, עד שבא משה רבנו,
ונשלמה.
יפה. ונשלמה תורה על ידו.
היה תורה לפני.
אז קודם הוא אמר שזה מעט חלש.
יפה. הרי קודם הוא אמר, כל מה שהיה לפני סיני... אין לו שום משמעות, נכון? הוא אמר, כל מה שבפירוש המשניות שם שראינו בחולין, הוא אמר שכל מה שהצטוו לפני סיני, אין לו שום, בא סיני, עכשיו זה הטוב. פה הוא אומר, עד שבא משה רבנו, ונשלמה. אז נשלמה נראה כאילו היה כבר, ועכשיו הוא השלים. אז, אבל אמרת שלא. אז פה יש דיוק מאוד מעניין, אנחנו בדרך כלל מבינים שנשלמה זה משהו אחד, ואז על זה יש תוספת נוספת, וכאילו זה מתחבר שני הצדדים ביחד. אבל האמת היא שהביטוי נשלמה הוא לא כזה. מאיפה רואים את זה? תסתכלו רגע במקור 6, יש גמרא בבא קמא, כתוב שם ככה, חופר בור תשעה ובא אחר וישלימו לעשרה, האחרון חייב. מה כתוב? והשלימו, שימו לב, אחד חפר תשעה טפחים, אחד בא, חפר עוד טפח אחד, ורק על בור 10 טפחים חייבים אם מישהו מת בבור הזה, אחד עשה 9 טפחים, בא אחד אחר, חפר עוד טפח אחד, ונפל שם מישהו ומת, מי חייב?
מי שעשה את זה מחייב.
זה מחלוקת, אבל פה לפי הדעה הזאת, רק הזה שעשה את העשירי, הכל נקרא, כל הבור
מחייב.
נקרא על שמו. אתה אומר, מה? אבל הוא חפר 9. זה בסדר, אבל הוא חפר 9, אבל אם הוא לא היה חופר את האחרון, אז בכלל זה לא היה נקרא בור שאפשר למות בו. בור שאפשר למות בו זה רק בור 10 טפחים. אם הוא לא היה חופר, בגלל שהוא חפר את האחרון, עכשיו מה בעצם קורה? כל השם של הבור נקרא על מי? נקרא על שמו. יש מקום לומר ברמב״ם אותו הדבר. בא משה רבנו, ונשלמה תורה על ידו, הכוונה היא שכשהוא נתן תורה, כל התורה עכשיו קרויה על שמו. זאת אומרת, כל התורה כולה, כולל הדברים שכאילו היו לפני כן, אבל כיוון שמשה רבנו בא עכשיו ונותן להם את הגושפנקה באמת הסופית, אז הכל בעצם קרוי על שמו. זאת אומרת, צריך ככה לומר ברמב״ם, שנשלמה זה לא תוספת פלוס, אלא זה הכוונה היא נשלמה, הכוונה היא שעכשיו התורה השלמה כולה קרויה על שמו של משה רבנו. ועכשיו, לפני שנעבור לרש"י, ברשותכם, עוד שתי הערות קטנות ברמב״ם. שתי הלכות ברמב״ם שלכאורה סותרות אחת השנייה, ואני מבקש מכם ליישב את הרמב״ם. בסדר? כנסו לכוננות תירוץ. תסתכלו מקור 7 ומקור 8. מקור 7 הרמב״ם אומר, אפילו בחולו של מועד אין נושאים נשים, כמו שביארנו, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה, שנאמר מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת. מה אומרים? אסור להתחתן בחול המועד, למה? לא מערבים שמחה בשמחה, מאיפה יודעים את זה? מה? על מי זה נאמר? מלא שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת? לא, בניה לא יגיד. מה? לבן. נכון, יעקב נתן את לאה, אומר לו, אני רוצה גם את רחל. אומר, בסוף בוא תגמור את השבע ברכות שלה, ותעשה זה. אומר הרמב״ם, הנה, מפה, אני לומד, שלא מערבים שמחה בשמחה, אתה לא יכול לעשות, מה אתה רוצה, שבע ברכות כפול עכשיו לרחל ולאה, לא, תגמור אותה, תתחיל איתה. אז סימן שבכל המועד שיש לך שמחת החג, אל תעשה בזמן הזה שמחה אחרת. מקור 8, הרמב״ם כותב, מצוות עשה להתאבל הקרובים, שנאמר, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם, ואין אבלות מן התורה אלא ביום הראשון בלבד, שהוא יום המיטה ויום הקבורה, אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה. אף על פי שנאמר בתורה, ויעס לאביו אבל שבעת ימים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. משה רבנו תיקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה. מה קורה פה? אומר הרמב״ם, אבלות מהתורה יום אחד. אבל, אומר הרמב״ם, מקשה על עצמו, אבל הרי כתוב פרשת ויחי, שיעקב עשה אבל שבעת, שיוסף, כן, על מי זה נאמר? ויעס לאביו אבל שבעת ימים, על מי זה נאמר? על יוסף שעשה ליעקב. אז פה התורה מספרת שהאבל היה שבוע, זה בתורה כתוב. אז משמע שהאבלות שבעה ימים זה מהתורה. אבל הרמב״ם אומר לא, אבלות היא יום אחד.
הוא חוזר בו. במקור הראשון הוא כן למד.
אבל במקור של מלבן, הוא כן למד. עוד פעם, סתירה ברמב״ם. אגב, בשתי ההלכות האלה, המקור שלהם בירושלמי, במסכת מועד קטן. זה בעצם כאילו סתירה בירושלמי, והרמב״ם לקח מהירושלמי. מבחינת לעשות שמחה בשמחה, הרמב״ם לומד מלבן הארמי, שלא מערבים שמחה בשמחה, והוא לוקח את זה והולך עם זה לדורות, זה הלכה ברמב״ם, משנה תורה. מבחינת אבלות שבעה ימים, למרות שיוסף היה עשה שאבלות שבעה ימים מהתורה, וזה כתוב בתורה, אומר הרמב״ם, לא, אבלות היא יום אחד. מה החילוק ביניהם?
חידוש,
ונתחדש
הלכה, לא?
כלומר, פרט, נמק והסבר.
שאם לא אומרים אחרת, עד שלא אומרים אחרת, אז זה סבבה.
מעולה, פשוט. כלומר, אם לא כתוב אחרי מתן תורה שום דבר, אז מה אני מבין?
נשאר אותו דבר.
שהתורה אומרת, וואלה, אתה יכול ללמוד משם, אבל לך עם זה ותמשיך. אבל אם בתורה כתוב, ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני השם וכתוב היום, משמע מפה שהאבלות היא רק היום, אז זה ביטל את מה שכתוב לפני כן. זאת אומרת, נכון, יוסף עשה שבעה ימים, זה הוא עשה מעצמו, כי ככה הוא עשה, אבל ניתנה תורה, התחדשה הלכה, והלכה אומרת, האבלות יום אחד. משה רבנו תיקן, זה כבר מדי רבנן, משה רבנו תיקן שבעת ימי אבלות. וזה כבר תקנה של בית דינו של משה רבנו, זה לא מהתורה. זאת אומרת, מה החילוק? לפי הרמב״ם, החילוק הוא, אם התורה לא חזרה על זה אחר כך ולא אמרה כלום, משמע שהיא בעצם אומרת לך, תאמץ את מה שהיה קודם, אני מאמצת את מה שהיה קודם, ואני הולכת על זה. ואם ככה, אז יוצא שבעצם לא מערבים שמחה בשמחה, ולפי זה זה אפילו יצא מדאורייתא. כי אם זה כתוב אצל לבן, ובעצם התורה לא כתבה איזה כלום והיא מסכימה עם זה, אז זה כאילו בסיני נתנו לזה איזה אישוש, זאת אומרת, אמרו, אם לא אמרנו משהו אחר, אז זה ממשיך. אבל עניין הוולות, כיוון שהתורה אמרה יום אחד, אז זה ביטל את השבעת ימים ועשה יום אחד. זאת אומרת, מה שהתחדש לנו פה, זה רק הדבר הזה, שאם נאמר משהו לפני סיני, והתורה לא חזרה עליו, אז היא מקבלת אותו והיא הולכת איתו הלאה. עכשיו, מאיפה אני יודע שרשי חולק על הרמב"ם מאוד מקור, חוץ ממה שראינו במשנה בחולין, אז תראו דבר מאוד מעניין. במקור 8, כולם מכירים את זה, אבל לא יודע אם חשבתם פעם על מה שנגיד עכשיו. אני לפחות לא חשבתי עד שלא הסתכלתי על זה באור הזה. תסתכלו ברשי, פסוק הראשון, רשי הראשון על התורה, כולם מכירים אותו. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכן, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. לפי הרמב״ם, איך היה צריך להיות כתוב? למה התחיל מבראשית? היה צריך להתחיל מאיפה? לפי הרמב״ם, איפה היה צריך להתחיל? מי?
כדנשה,
למה כדנשה? מהר סיני! הרי מה, 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 מה חז"ל אומרים במדרש הזה? חז"ל אומרים, למה התחלת התורה מבראשית? תתחיל מהמקום שבו יש תוקף למצוות, משם מה תתחיל? אז לפי הרמב״ם, מאיפה יש תוקף למצוות?
מהר סיני.
ובאמת יש מחילתא שבאמת ככה אומר, שהיה צריך להתחיל את התורה מהר סיני. ככה הרמב״ם יגיד. אבל רש"י, לשיטתו, רש"י, שמה אמרנו? מה רש"י אומר? רש"י אומר, אם בני יעקב לא היו אוכלים את גיד הנשה, אז היה מתחיל, התוקף היה מתחיל משם. זאת אומרת, לפי רש"י, התוקף הוא לא ממעמד הר סיני. התוקף הוא מלפני. מה המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה כעם, לא כיחידים? חודש, אז זה לכם. משה ואהרון במצרים, משה ואהרון במצרים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, חודש הזה, פרשת בו, החודש הזה לכם, מצוות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש נאמרה לפני מעמד הר סיני. אז לפי הרמב״ם, לא, זה בכלל לא, זה נאמר לפני. הרמב״ם יגיד, אין בעיה, זה נאמר לפני, כמו שיעקב לא אכל גיד הנשה לפני, אבל זה לא משנה, התוקף מאיפה? תוקף מסיני. אבל לפי רש"י, שזה גם שיטת הגאונים, אז אם היה ציווי לפני, אז הציווי לפני הוא תופס. ולכן, למה התחיל מבראשית? היה צריך להתחיל מהתורה, מהתורה של כלל ישראל. איפה התחילה התורה של כלל ישראל? בחודש הזה לכם.
אבל אנחנו רואים לפני שהרמב"ם אמר שאם יש משהו ואין חילוק עליו, אז ממשיכים איתו, כמו
שכתוב וכתב עם לבן. כן, אבל לפי הרמב״ם ממשיכים איתו, אבל התוקף שלו הוא מסיני. כלומר, שמה בנושא של שמחה בשמחה, התורה כתבה את זה בנושא הזה של אין מערבים שמחה בשמחה. בסיני באמת זה כאילו קיבל איזה אישרור, אבל בתורה לא כתוב על זה כלום. אז אני לוקח משם את הפסוק הזה ואומר, הנה, מפה תראה שהתורה מסכימה לזה שלא מערבים שמחה בשמחה, אבל התוקף של זה הוא מסיני, הוא לא משם. לא, אנחנו לא לומדים את זה מזה שיעקב לא עשה שבע ברכות צמוד. בסדר? אז זה רק, הייתי אומר, מחדד, זה מחדד מאוד את מה שאמרנו. ועכשיו, בואו ננסה להבין לעומק. עד עכשיו עשינו ככה את המסגרת, הבנו את רמב״ם לחוד, את רש"י לחוד, ועכשיו אני רוצה להיכנס כמה דקות ככה לסיום, אני רוצה להבין את העומק של השיטות. כלומר, מה עומד מאחורי כל שיטה, אם אני אומר שתוקף המצוות הוא דווקא מסיני, וכמו שאלון שאל קודם, למה דווקא מסיני? אז אמרנו, בגלל ששם היה עם ישראל ככלל קיבל את התורה, לבין השיטה של רש"י, וזאת גם שיטת הגאונים. מאיפה אני יודע שזה שיטת הגאונים? כי הרב קוק אומר, להצטקלו רגע במקור 12, רק את ההתחלה, ובעיקר נתינת התורה לאבות, ויחס קבלת התורה, יחס קבלת האבות התורה עם החיובים שלנו, אפילו במצוות שנצטרבו אבות בהם הדברים ארוכים. ושיטת הרמב״ם היא ידועה, שכל המצוות, גם מה שקודם הדיבור, כלומר, לפעמים עמד הר סיני, אינם נכנסות לחיוב שלנו כי היא מסיני, ושיטת הגאונים היא, שמה שנאמר לאבות, הולך ונמשך בחיוב בלי הפסק, אלא שבאה התורה להוסיף את מה שניתן בסיני. מה שראינו קודם ברש"י, אומר הרב קוק, זה שיטת הגאונים. הוא לא אומר מי הגאונים האלה, יש כמה אפשרויות. אגב, אחת האפשרויות זה הכוזרי. הכוזרי, יש כאלה שקוראים לו גאון, כי הוא ממש על התפר שבין תקופת הגאונים לתקופת הראשונים. ותראו, במקור 11, הכוזרי אומר, ומשה לא ביטל את המצוות האלה, ולא התירן, כי אם הוסיף עליהם.
זה ממש הדיבור של הרב קוק אומר.
זה בדיוק אותו, אפילו כמעט אותם מילים. לא ביטל ולא יתיר את המצוות שהיו קודם, אלא הוסיף עליהם. אז ייתכן שגם הכוזרי הוא כמו בשיטה של רש"י, ויש עוד גאונים שאנחנו לא יודעים מי הם, אבל הרב קוק יודע עליהם, שהם סוברים שלא, שיש משמעות למה שהאבות עשו, ומה שהאבות עשו הולך הלאה. איך נסביר פה את נקודת העומק? אז יש לומר שההבדל בין שתי השיטות הוא תלוי בשאלה האם גדול המצווה ועושה יותר, או מי שגדול יותר זה מי שלא מצווה ועושה. כלומר, הרמב״ם סובר, על פי הגמרא, שהגמרא ככה אומרת, שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. עכשיו, האבות, כמו שראינו, חוץ מברית מילה, האבות עשו את הכל, מעצמה. גם אברהם אבינו שהצטווה ברית מילה, הוא בסופו של דבר עושה את זה כאדם פרטי שהצטווה באופן ישיר מהקדוש ברוך הוא, והוא עושה את זה. הוא לא עושה את זה כמצווה, ככלל ישראל שעושה את זה. עדיין אין עם. הוא עדיין אדם פרטי. ובוודאי כל הדברים האחרים שהוא עושה, הוא עושה מעצמו. ויעקב מוסיף גדעון השם, כל אחד מוסיף את שלו. הרמב״ם מחפש את מה? את המקום של החיוב. המקום של החיוב הוא רק שיש כלל. אם אין לך כלל, אז לכאורה, אומר הרמב״ם, אין חיוב, כי צריך שאבות אבותינו, כל אחד מאיתנו שיושב פה, אבות אבותיו, היו בהר סיני. אפילו הגרים, הגמרא אומרת, שהנשמות שלהם, כן, מכירים את הגמרא, מסכת שבת, הגמרא אומרת, הגרים, איך הם מתחייבים במצוות? הרי הם לא היו בהר סיני. מה הגמרא עונה? הם לא היו, אינו לא אהבו, מזלי הוא אבו. מה זה מזלי הוא? שורש נשמתם. מה?
אנחנו,
כיוון שאנחנו, אם אנחנו יהודים מבטן ומלידה, אז כיוון שסבא שסבא שלך היה שם, כאילו אתה היית שם. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. אז כאילו, אם זה נקרא לזה, אם זה קשר דם, של סבא זה, אז אתה כאילו היית שם, כי זה, אבל אם זה גרים, אז הגמרא שואלת, איך בכלל יש להם, מה הם מתחייבים במצוות? הרי הם לא היו במעמד הר סיני, אתה לא, מהגמרא הזאת רואים שאם לא היית במעמד הר סיני, אז אתה לא יכול להתחייב, אין מה שיחייב אותך. הוא מתגייר, כל הכבוד, הוא בא, עושה את כל התהליך, למה שיחייב? איך הוא חייב? אז הגמרא אומרת, הם לא היו, נשמתם הייתה. אתה חייב להגיד את זה, אחרת איך להתחייב? זאת אומרת, לפי הרמב״ם, הנקודה המרכזית זה כלל ישראל במעמד מחייב ששומע את הקדוש ברוך הוא, וכולם שומעים אותו וכולם רואים אותו, ומכאן זה הדבר שמחייב. אגב, הרמב״ם אומר את זה על הרבה דברים, זה לא אי אפשר להוכיח ולהעריך על זה עכשיו, ולפי הרמב״ם, מעמד הר סיני זה שורש אמונה, נגיד, אתן לכם דוגמה אחת, נבואת משה רבנו.
גם לתימן, שהוא שלח איגרת לתימן.
נכון. ונבואת משה רבנו, הרמב״ם אומר, עד מעמד הר סיני, האמונה במשה רבנו הייתה, כבדהו וחשדהו. כלומר, וואלה, עשה לנו ניסים, הציא אותנו ממצרים, מכת בכורות, קרא לנו את הים, הוא רציני, יש עליו, אבל עוד לא בטוח 100%. למה? כי עוד לא היה מעמד הר סיני. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך משה רבנו, ובעצם במעמד הזה משה רבנו מקבל את החותם הסופי שהוא נביא אמת, ומי עכשיו, מי שיכפור בנבואת משה רבנו, זה נמצא ב-13 העיקרים ברמב״ם, מי שכופר בנבואת משה רבנו נקרא כופר.
מוצא אחרי קריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בהשם ומשה עבדו.
נכון, כתוב, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, והרמב״ם אומר על זה, שזאת לא הייתה אמונה מוחלטת. על זה הוא אומר, עוד לא הייתה אמונה מוחלטת. למה? אתה בתור בעל קורא צריך לדעת, איפה נאמר למשה רבנו, ועל מה נאמר למשה רבנו, וגם בך יאמינו לעולם. אל תגלה, אבל. מי שבעל קורא, הוא יודע את כל התורה ככה, ועל פה.
מי שיספיק,
אתה אומר עוד לא. אז תזכרו שמשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, במדיין, בסנה, אז הוא אומר לו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, בחורב. ושמה הוא אומר לו, וגם בך יאמינו לעולם. מתי? שמה. כשהם יהיו שמה, יאמינו לעולם. זה ההבדל בין יאמינו בהשם ומשה עבדו, אמונה זמנית, חלקית, לבין יאמינו לעולם. יאמינו לעולם זה מעמד הר סיני. כלומר, לפי הרמב״ם, מעמד הר סיני זה המעמד המחייב, הקובע, הכללי, זה שיטת הרמב״ם, והמהר"ל בכמה מקומות מסביר את זה, שלמה גדול המצווה ועושה, כי כשיש מישהו שמצווה אותך והוא גדול והוא מעליך, אתה כל הזמן צריך לעלות למעלה אליו. כי כשאתה עושה דברים מעצמך, אז יש לזה יתרון, יש לזה ערך גדול שאתה עושה מעצמך, אבל מה החיסרון?
אתה יכול להפסיק,
זה דבר אחד, ועוד חיסרון? אם אתה עושה מעצמך, לאיזה שאיפה אתה יכול להגיע מתוך עצמך? לשאיפה המקסימלית שאתה כרגע יודע לשאוף אותה. האם זה השאיפה המקסימלית המוחלטת? ברור שלא. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא בא ומצווה אותך, אז בעצם מה שזה עושה לך זה מרים אותך, כן? זה מרים אותך למקום האלוקי. אתה כל הזמן צריך למשוך למעלה. אם אתה עושה רק משהו מעצמך, אז יכול להיות שאתה עושה את המקסימום שלך וכל הכבוד, וזה יפה וזה טוב. אבל המקסימום שלך הוא רק מה שאתה יש לך, מה שאתה מעצמך יש לך. אז זה מוגבל. אבל לכן זה משהו מאוד גדול המצווה ועושה, למרות שחסר פה לכאורה את הרצון של האדם, מה שהוא עושה כי הוא חייב, אבל מצד שני יש לזה ערך מאוד גדול, כי כמו שאמרת, גם הוא לא יכול להפסיק, זה מה שהתוספות אומר שם בקידושין, הוא חייב לזה כל הזמן, וזה גם מרים אותו כל הזמן למעלה. הצד השני הוא, לא סתם הגמרא מתלבטת, כי יש גם צד שני. הצד השני הוא, שמי גדול, מי שאינו מצווה ועושה. מה הגדלות שמי שאינו מצווה ועושה כמובן?
זה
בא מאהבה, זה בא מרצון, זה בא מזה. עכשיו האבות, ועכשיו אנחנו בנקודה. האבות, כשהם עושים את התורה, וכמו שהרמב״ם אמר, הם התפעלו מעצמם. הם מוסיפו גדל השם מעצמם. וחז"ל אומרים שבעצם הקימו את כל התורה מעצמם. האם זה כפשוטו שהם הניחו תפילין שאנחנו מניחים היום, או אכלו מצה כמו שאנחנו אוכלים היום? לא בטוח. אבל מה הכוונה? הכוונה היא שהם מעצמם הגיעו בעצם להבנת שורש כל המצוות, ולרצון לקיים בעצם את כל המצוות האלוקיות, על פי על פי הכלים שהיו להם, על פי מה שהיה להם, אבל ברמת העיקרון, הם הגיעו לדרגת רצון מקסימלית. עד כדי כך, תשימו לב, עד כדי כך, שהם מעצמם הגיעו לאיזה רצון? מה? לרצון האלוקי. כי הרי אמרנו, מה הבעיה של הרצון? מה הבעיה שמי שאינו מצווה ועושה לכאורה? זה שהוא מוגבל בשאיפה שלו. אבל מה ראינו מהאבות? שאתה יכול להגיע מתוך עצמך
להתקדמות שמעבר למה שאתה חושב.
אתה יכול להגיע מעבר. אתה יכול להגיע לרצון האלוקי מתוך עצמך. זה מה שהיה אצל האבות. יוצא עם כך שהרשי והגאונים הדגישו מאוד בקיום המצוות, הם הדגישו את ערך הרצון. ערך הרצון התגלה באבות. וזה שאנחנו אומרים שעד היום מה שהאבות עשו זה ממשיך, מה המשמעות שזה מבחינתנו?
כמה אנחנו מסוגלים.
בדיוק. זאת אמירה מדהימה. זאת אמירה שאומרת לך, א', הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך, רוצה שתעשה מאהבה, רוצה שתעשה מרצון, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שישר כוח. שאגב, שכמובן, הרמב״ם לא יחלוק על זה שהוא רוצה את הרצון, אבל הוא פשוט מדגיש משהו אחר. אבל רש"י מדגיש את הנקודה הזאת. רש"י מדגיש, הקדוש ברוך הוא רוצה את הרצון שלך, ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא מאמין שאתה ברצון שלך יכול להגיע עד כדי למצוא את הרצון האלוקי מתוך עצמך. שזה משהו מאוד מאוד חשוב בשבילנו, שלא רק נקיים את המצוות מתוך זה שאנחנו חייבים, אלא גם ננסה כל הזמן להגיע למצב שבו אנחנו בעצם כל כך מזדהים עם קיום המצוות, שאנחנו כבר בעצם רוצים לעשות את זה מעצמנו, גם אם לא היינו מצווים. הרמב״ם שם דגש על עניין הציווי, בגלל הערך שראינו קודם. כשאתה מצווה, אין אפס. אתה לא יכול להגיד, היום מתחשק לי, היום לא, היום אני מתחבר, היום אני לא, אין דבר כזה. זאת האמת. תעלה כל הזמן למעלה לאמת האלוקית הזאת, תהיה שם, תעשה את זה, לאט לאט תכניס לזה גם את הרצון. אבל זה הדגש המרכזי. כמו שהרב קוק אומר בהרבה מחלוקות אחרות, גם פה ודאי שנכון לומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בסופו של דבר, כשיש מחלוקת, המחלוקת היא לא שחור לבן ואחד צודק והשני לא צודק, אלא באמת הדברים הם, האמת מורכבת משני הדברים ביחד. זאת אומרת, מצד אחד, צודק הרמב״ם, וחשוב לקבל מהרמב״ם, בעיקר בדור שלנו, הדור שלנו זה דור שמאוד מדבר על, 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 על להרגיש ולהזדהות ולהתחבר, כן, מכירים את המשפט הזה, שאומרת, שמע, אני לא מתחבר. אני לא מתחבר. ועד יש לך כזה מין, אתם יודעים, זה מין קוד כזה, כאילו, אני אומר, שמע, אני לא מתחבר לתפילה. אז זהו, אז אני עכשיו נכנסתי לאיזה פטור כזה, כי אני לא מתחבר. רגע, מה זה פה תוכנית כבקשתך? מתחבר, לא מתחבר. הרמב״ם שומע אותך, אומר, לא מתחבר. מעיף אותך מכל המדרגות. כלומר, אני מתחבר. מי שאל אותך מה אתה מתחבר? יש פה אמת גדולה, אלוקית. אתה חלק משלשלת הדורות. סבא של סבא שלך היה במעמד הר סיני. וקיבל שם תורה. ומאז, כאילו, אתה היית שם בכל דור ודור. וזהו, זאת האמת. ותתרומם לה, אתה לא מתחבר. תתאמץ ותתחבר. ויש בזה נקודה שדווקא בדור כזה שנורא עובד על רצון ועל כל זה, צריך לזכור שזאת האמת וצריך לעשות. גם לישיבה שלנו, שאנחנו הרבה מאוד מדברים על רצון ועל התחברות, גם לנו מאוד מאוד חשוב מדי פעם לזכור שרגע, יש בסוף איזה אמת שכולנו מחויבים אליה. זה לא, אתה לא עושה את זה לא בשביל ההורים שלך ולא בשביל הרבנים שלך ולא בשביל חברים שלך, לא בשביל אף אחד, אתה עושה את רצון השם וזאת האמת. זה צד אחד שהוא אמיתי והוא חשוב. צד השני לא פחות חשוב, כיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו רחמנה לי בבית. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לנו, אני רוצה את הלב שלכם, אני לא רוצה שתעשו לי את זה כמו מצוות אנשים מלומדה, כמו ככה, כעברים שהולכים אחרי הזה, וצריך, אני רוצה שתזדהו, אני רוצה שתתחברו, אני רוצה שתעמיקו, אני רוצה שתרצו, שתהיו איתי, תגיעו מעצמכם, ואתם יכולים. איך אני יודע שאתם יכולים? כי תראו אותה, אמרת, דיברת על האבות. האבות הם גם הסבא של סבא שלנו. לא רק, זה לא נגמר מעמד הר סיני, הסבא של סבא שלנו. אנחנו בסוף, הסבא של סבא שלנו, הוא הולך הלאה ל-12 השבטים. וליעקב, וליצחק, ולאברהם, ושם התחיל רצון אדיר. הכל היה מתוך, עד כדי כך הרי שהגמרא אומרת, אברהם אבינו קיים את כל התורה אפילו? אפילו? עירוב תבשילי. מה ההסבר, מה המיוחד בעירוב תבשילי? זה הרב קוק מסביר באיגרת. עירוב תבשילי, מה?
דבר שקשור
לארץ ישראל
אולי?
עירוב תבשילי, לא קשור לארץ ישראל, זה בכל מקום אתה, בכל מקום אתה עושה. אז עירוב תבשילי, א' הוא דרבנן, ואז הדגש הוא שהוא עשה לא רק את המצוות מהתורה, אלא הוא עשה מעצמו גם את המצוות דרבנן. אבל חוץ מזה, מה זה עירוב תבשילין? זה עוד מעט יהיה מסכת ביצה, מי שהולך עם העמוד היומי בדף תזיין. העמוד היומי זה להבחין בין קדושת שבת לקדושת יום טוב. אומר הרב קוק, אברהם אבינו הגיע עד דרגה שהוא ידע להבחין את ההבדל הדק הזה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, שזה קדושות אחרות. גם את זה הוא ידע. גם לזה הוא הגיע מעצמו. זאת אומרת, אתה יכול להגיע מעצמך, בסופו של דבר זה טבוע בך. המצוות הן לא איזה משהו שנכפה עליך. בסוף זה נשמה שלנו, היא אוהבת את המצוות. היא אוהבת את התורה, היא מחוברת לזה מבפנים, מתוך עצמה. ולכן, אם אתה רק תגלה את עצמך באמת, כמו שאתה, אתה בסוף תגיע לזה. אתה תגיע, אתה תתחבר למצוות האלה. בסדר, אז אנחנו לא כולם כמו אברהם אבינו ש... קהיליותיו נעשו לו כמו רבנים, והוא מעצמו הגיע להכל. אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חצי, מעמד הר סיני, הוא מגלה לנו מה המצוות שהוא רוצה שנעשה. ואנחנו מחויבים בהם, אבל בעצם אנחנו, אבל רצונו שנעשה את כל זה מתוך עצמנו, ומתוך רצון, ומתוך בחירה. ולכן באמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וזה בעצם, אז הכל מתחיל. מהפרשה שלנו, האם יעקב אבינו באמת לא אכל גיד אנשה, כמו שהרמב״ם אומר, ובסדר, הוא לא אכל, אבל זה לא היה לזה שום תוקף, כי הוא עשה את זה מעצמו, ולפני שהיה כלל ישראל, והכל בסיני התחיל, אבל לפני כן זה היה, אבל זה לא היה תוקף, או כמו רש"י והגאונים, שרש"י אומר, לא, אם הוא כבר לא היה אוכל גיד אנשה, באמת התוקף היה ממנו, בגלל שכתוב בסיני נאסר, אתה צריך להקיד שזה פשוט הצטווה בסיני, ובכלל זה לא היה. אבל אם כן היו מצטווים, או הדברים האחרים שהם כן, אנחנו יודעים שהם עשו אותם, אז רש"י יגיד, כן, מה שעשו לפני כבר התחיל לתפוס. למה התחיל לתפוס? כי יש משמעות למה שעשו האבות, כי הם עשו מתוך רצון. אז יש את הרצון, יש את החובה, ובסוף... בחיים הדברים האלה צריכים להיפגש. אגב, זה לא רק בקיום מצוות, גם בהרבה מערכות אחרות של החיים. אתה, תן דוגמה, סתם נגיד, אתה הולך לצבא. ספר לנו מי שהיה בצבא, אם זה ככה. אתה חייב להיות בצבא. כל אחד צריך להתגייס. יש גם, זה גם חובה כאילו לאומית, אבל גם זה מצווה. אתה חייב להיות בצבא. עכשיו, אתה יכול בצבא להיות וכל הזמן לקטר, רק לחכות שזה ייגמר, וכל הזמן רק לא יודע מה. ואתה יכול להגיד, עוד שם, זה זכות להיות פה, ואני רוצה להיות פה, ואני שם, זה ברוך השם, וכמה זה אמיתי, וכמה זה נכון, וכמה טוב שאני זוכה להיות פה זה, ומלא דברים חיוביים יש לי פה, ואני עושה את זה ברצון. אני חייב, ואני, אחרי שאני חייב, אני עושה את זה ברצון. זה משנה מאוד את התחשבו הזה, זה משנה מאוד את הגישה להמון דברים בחיים. אתה עושה אותם רק כי אתה חייב, אז אתה כל הזמן רק קטר ומחכה להתחמק ומחכה שזה ייגמר ולא יודע מה. או שאתה כבר נכנס לזה ואז אתה... אז אתה עושה את זה, אתה הולך לעבודה. סתם, אתה הולך לעבודה. אתה יכול כל הזמן להגיד, אוף. עבודה, יאללה, טוב, צריך מזכורת, צריך לעבוד, אין לי ברירה, אני חייב, אני, מה אני אעשה? צריך להביא לחם הביתה. או שאתה אומר, טוב, אני בעבודה, אני אעשה אותה בשמחה, אני אשקיע, אני אתן את עצמי, אני אהיה שם, אני אהיה שם כי אני רוצה, להפוך את זה למשהו שהוא... וכן, אז זה הדרך, הרבה דברים בחיים, אם נבנה אותם בצורה הזאת, אנחנו בעצם יכולים להגיע למיצוי גם עצמי שלנו וגם בכלל של, של, של החיים, של כולנו, בצורה מאוד גבוהה, כי כל הזמן אנחנו יודעים לאיפה לשחוף, כי יש לנו רף גבוה, ומצד שני, אנחנו לא נשארים בציווי, אלא כל הזמן מחפשים לחבר לו את הרצון הפנימי שלנו. כן. בסדר?
אז להיות יותר רשי
ופחות
רמב"ם?
לא אמרתי.
לשאוף
לשילוב. לא, לא. אמרתי לשלב. להפך, אמרתי שבישיבה יש לנו מדגישים הרבה את בחינת האבות והרצון וכל זה. אני אומר, אנחנו צריכים לאזן את עצמנו לפעמים, דווקא עם בחינת ה... אתה עושה כי צריך. אבל אל תישאר ככה. אבל אם אתה הולך יותר מדי עם הרצון, אז בסוף זה מגיע למצב שאנשים אומרים, לא מתחבר לי, אז אני לא עושה. מה זה מתחבר, לא מתחבר? מה? רצון השם, יש מצווה, יש... זה לא הולך ככה. אתה לא מתחבר, אז תתחבר. אתה לא מתחבר לתפילה. מה, יש מישהו שלא יכול להתחבר לתפילה? הקדוש ברוך הוא, אם לא התחברת עד היום, אז כנראה שלא עשית מספיק עבודה, אז תתאמץ, תתחבר. לא אומרים לך, תעשה את זה ככה כמו זה. אומרים לך, באמת, טוב מאוד שאתה מרגיש שאתה לא מתחבר ואתה רוצה להתחבר. אז מה הפתרון? אבל להישאר במיטה. הפתרון זה תבוא ותראה איך אתה מתחבר. ואתה יכול להתחבר. כי רחמנה לי בבית, ונתן לך את היכולת להזדהות ולעשות את זה מתוך עצמך. אבל צריך לעבוד. לא קורה לבד. ככה שדווקא אני לא אומר תהיה יותר זה, יותר זה. תהיה שניהם. טוב, תודה כוח, ברוכים תהיו, צדיקים שלום חמישי בערב.